פותחים בשתי שיעורים שנשארו לנו, נשתדל להספיק כמה שאפשר מלחוס פסח. מדובר על כמות גדולה של חומר, כפי שכולכם מכירים, לא מדבר על השולחן ערוך שזה כרך שלם, אבל גם כשנרצה לתמצת אז עדיין נשאר הרבה חומר. אז ככה, ראשית כל אנחנו נמצאים ב-30 יום קודם החג, שזה הזמן שצריך לעסוק בהלכות החג כמובן, אבל יש לזה גם משמעות הלכתית מעשית בהלכות בדיקת החמץ, שכתוב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן בסימן תל"ו, 30 יום, בסוף סימן תל"ו, 30 יום קודם הפסח יש להיזהר בכל דבר שעושה שלא ישאר בדבוק חמץ שלא יוכל להסירו בנקל. הוא יכול להסיר את זה, אבל אם זה יהיה קשור במאמצים, אל תיכנס לזה. ב-30 יום, כל השנה תעשה מה שאתה רוצה, אבל 30 יום קודם הפסח, אתה צריך לתשומת לב לענייני פסח, ולכן אל תעשה פעולות שקשורות בחמץ שנדבק באופן שלא יהיה קל להסיר אותו. ובכן, אנחנו נדבר על הלכות בדיקת חמץ, אבל על הניקיון לפני פסח במקומות שחייבים בבדיקת חמץ. ונקדים ונאמר שבכל מקום, כך כתוב בגמרא בשולחן ערוך, כל מקום שקיימת אפשרות שבמשך השנה נכנסו לשם עם חמץ, למרות שזה לא ארון או מקום ששם אמור לשכון החמץ כמו ארונות מטבח, מדובר בארונות או במקומות שתוך כדי סעודה נכנסים להוציא משם משהו, לקחת משהו, מקום כזה כבר גם כן חייב בבדיקת חמץ, כי חכמים חששו שמא תוך כדי הסעודה הלכת להוציא שם מגבת מארון, איזשהו בגד להחליף לעצמך או לתינוק, או שהלכת להוציא ספר מארון ותוך כדי היה בידך איזה חתיכת חמץ ושכחת אותו שם במקום ההוא. ועל פי זה הגמרא והמשנה מפרטת ארונות, מחסנים של סוגי כאלו של מיני מזון, הדרך ללכת באמצע הסעודה, סוגים כאלו, אין הדרך לאגור את זה לתקופה וכו' וכו'. זה אומר בעצם במילים מעשיות שכמעט אין מקום בדירה שאנחנו לא חייבים שם בבדיקת חמץ. אם יש ילדים בבית, אז גם הפרמטרים שכתוב בשולחן ערוך, למשל, שגג של ארון, שלמעלה מעשרת טפוחים, לא צריך לבדוק, כי שם לא מצוי שיהיה חמץ. תספר את זה למי שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בילדים או בנכדים, איפה לא מצוי שיהיה חמץ. השמיים הם הגבול. במקומות הכי בלתי אפשריים אתה מוצא שם חמץ. על כל פנים, ברגע שאנחנו אומרים שהמקום הזה חייב בבדיקת חמץ, זה לא מספיק שאנחנו עושים ניקיון יסודי. זה באמת חשוב מאוד, לפחות פעם בשנה לעשות ניקיון יסודי. אבל כשהתורה אומרת שצריך לבדוק חמץ, יש הלכות בדיקות חמץ. עכשיו בדיקות חמץ, מתי צריך לעשות בדיקת חמץ? כולם מכירים? המשנה הראשונה, מסכת פסחים, נכון? אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. כלומר שני דברים כתוב פה, א', שזה צריך להתבצע באור ל-14, כלומר בליל בדיקת חמץ על אלה שלפני חג הפסח, י"ג בלילה או י"ד, ושזה צריך להתבצע לאור הנר. אבל אף על פי כן כתוב שבמצבי שעת הדחק ניתן לבדוק את המקומות שאפשר לבדוק אותם, אפילו היום, כפי שעוד מעט נבאר, מותר לבדוק אותם גם לפני פסח בתוך 30 יום לחג, בתנאי שאחרי כן נזהרים לא להכניס לשם חמץ. וכיום, מכיוון שלא כבדורות עברו שאנשים גרו בדירת חדר וכיוצא בזה, כפי שאפשר לראות גם כן בבתים העתיקים, אז אפשר היה בעוד בלילה אחד, מה היה שם כבר? היה שם בטח שתי חולצאות ומכנסיים אחד ואולי ספר אחד ואולי גם זה לא, כי... ואפשר היה לעשות את זה באותו לילה. אבל כיום ברוך השם עם דור השפע שלנו שיש ברוך השם הרבה חדרים והרבה סחורה והרבה חומר והרבה מקומות לבדוק, זה פשוט בלתי אפשרי. מי שיתחיל לעשות בדיקת חמץ בליל בדיקת חמץ יתחיל לעשות את כל הפעולות שנדרשות בכל הארונות, בכל המקומות, הוא יגמור לאיסור חג פסח, וגם זה בספק.
בשנה הבאה.
כן. ולכן אנחנו כבר עושים את כל הפעולות הללו לפני הזמן הזה, ועכשיו ככה. אם מדובר בבדיקה בלילה, זה פשוט, צריך לקחת נר ולבדוק את המקומות הללו, ולא מברכים בברכה, מברכים אך ורק בבדיקה שבל אור לבשר. הבדיקות שבלילות הקודמים אנחנו בודקים נר, נחרשים, בודקים, ואז רואים שאין חמץ במקום המסוים הזה, אז הוא בדוק. יש אפשרות לבדוק גם לאור היום במצבי שעת חג שאמרנו, אבל בדיקה לאור היום צריכה לעשות לאור היום הגלוי, כלומר או שאתה יוצא למרפסת או שאתה ניגש לחלון הפתוח. אפילו בחיצת זכוכית כתוב בשולחן ערוך שהיא נחשבת למפסיקה. יש מגדולי הפוסקים שסבורים שהזכוכית שיש לנו כיום היא כבר זכוכית מאוד עדינה ודקה, שבעצם היא לא מסתירה את אור הנר. כך כותב הגאון הקדוש מבוצ'אץ', כידוע התלמידו של רב לויצר מברדיצ'וב, וכבר בתקופתו הוא כותב שהשמשות שלנו הן עדינות ודקות, ואפשר לבדוק גם בחלון סגור. זה קצת דורש עיון ובירור, מכיוון שאחרי ככלות הכל היהודי הזה חי באותה תקופה של אדמו"ר הזקן. הוא נולד בשנת תק"ג, כן? עוד בחיי הבעל שם טוב, עכשיו תסתכל בתק"כ, כן? הוא נולד בתק"ג. והוא אחרי כן היה תלמיד של יצחק ברדיצ'וב, שגם כן היה עם אדמו"ר הזקן בחבורה. ואדמו"ר הזקן הרי מביא את ההלכה הזאת שאי אפשר לבדוק מול החלון הפתוח, מול החלון, אלא אם כן הוא פותח את החלון, כי גם מחיצת זכוכית נחשבת למפסקת ומעממת את האור הנדרש לבדיקת חמץ. מצד שלישי חשבתי לעצמי שבעצם הידוע שאדמו"ר הזקן, כפי שהבן בני המחבר כותבים בהקדמת השולחן ערוך, את הלכות פסח הוא חיבר עוד בהיותו יושב בשבט תחכימוני, כפי שמתבטאים, כלומר עוד אצל המגיד, זאת אומרת בצעירותו. ומה שהבוצ'אצ'ר שהיה תלמיד של בליצר ברדיצ'וב כותב, זה יכול להיות אחרי 40-50 שנה, ככה שיכול להיות עשרות שנים בין זה לזה. הרב אלשווילי אמר לי שאולי אפשר לדייק כאן מלשון אדמו"ר הזקן, שלא לבדוק מול מחיצת זכוכית ש חוצצת, מעין מחיצה זכוכית. למה אדמו"ר הזקן משתמש בלשון מחיצה זכוכית, לא אומר סתם זכוכית? מדבר זכוכית שיוצרת איזשהו חיץ, אבל זכוכית, קיצר, אני הייתי אומר ככה. אגב, גם בשלום זמן לא יברך מדבר על בדיקת חמץ בתוך מכונית, הוא אומר שאם השמשות הן שקופות אפשר לבדוק גם כן בשמשות, כיוון שכתוב בשולחן ערוך שאם יש לך בית שיש בו ריבוי חלונות, כמו בית הכנסת, הדוגמה הזו בית הכנסת, נחשב כל הבית הכנסת, גם בתוכו נחשב כאילו כנגד החלון הפתוח, למרות שזה לא כולו חלון, יש חלון ומחיצה, חלון ומחיצה, אבל כיוון שיש ריבוי חלונות, יש ריבוי אוירו, ועל יסוד זה כותב בשלום הזמן, עכשיו אפשר לבדוק גם במכונית עם השמשות, כיוון שהמכונית גם כן יש לה, מכל צד יש לה חלונות. אז גם הוא כותב שהחלונות של היום, השמשות של היום, הם, יש להם דין אחר. לכן אני אומר ככה, למעשה, אם לא מדובר ביום סגרירי, כפי שיש את התהפוכות של תקופה הזאת של השנה, שעכשיו יש לנו ימים חמים, ופתאום, אי, סוויד ריי, נהיה לנו, כבר היה לנו ערבי פסח, שהיו גשמים, אני זוכר ליל סדר, שאנחנו ישבנו עם הסקה דלוקה בליל הסדר, גם כן פה בירושלים. ככה שיש מצבים של לבדוק מול חלום פתוח, גשם, סערת רוחות, וזה קשה, אז אפשר לסמוך על זה, אבל לכתחילה, כשדובר בימים סבירים, כמו שאנחנו נמצאים בימים כיום, עדיף לא להיכנס לספקות ולתהיות, ללכת עם השולחן ערוך כפשוטו, ואם אנחנו רוצים לבדוק משהו כנגד החלום, לפתוח את החלון, אתה מוציא מגירה מהארון, ניקית אותה, אתה רוצה לעשות בדיקת חמץ במגירה הזאת כדי שתוכל להחזיר לתוכה את הדברים, לדחוף אותה חזרה, קח אותה מול החלון, תפתח את החלון, תבדוק, או אם יש לך מרפסת, צא החוצה למרפסת, תסתכל, אתה לא רואה שום חמץ, דוחף אותו בחזרה, עשית בדיקת חמץ. אז דיברנו עכשיו שאפשרות בדיקה זה או באמצעות נר, אבל זה צריך להיות דווקא בלילה, נר ביום אין לו שום משמעות, זה לא נחשב לבדיקת חמץ. אם אנחנו נרצה ביום לבדוק בפינות שלא כנגד החלון הפתוח, כן? ואנחנו נאמר, אבל אני בודק עם נר, שרגע בתיארה, מה עם ההנר? סגנון הידוע, שאור של נר באור היום אין לו שום משמעות, וזה כאילו לא עשית כלום. אז אפשר לבדוק או בלילה לאור הנר, ואם זה לא בלי בדיקת חמץ בלי ברכה, או לאור החלון הפתוח, או כנגד, הנה פה למשל, או פה זה לא פתוח לחוץ, לא זה כן. אם יש לו, בוא נגיד שזה פה היה פתוח לאור היום, אז אתה פותח את הדלת הזאת, אז בארון ההוא אתה יכול לעשות בדיקת חמץ ביום, כי זה כנגד החלון הפתוח. בארונות הצדדים לא, אבל כנגד החלון הפתוח אתה כן יכול. זה אופן השני. יש אופן שלישי, שזה הכיבוד. הכיבוד זה לטטא, לעשות שפונג'ה, לנגב. כל עוד מדובר במשטחים, אין פינות חבויות, אין מה שנקרא חורים וסדקים. שולחן כזה למשל, אנחנו אוכלים עליו חמץ כל השנה. לא צריך לקחת נר ולבדוק את השולחן, ולא צריך לקחת את השולחן הזה לאור היום. אני שוטה ומנקה את השולחן הזה, עשיתי עליו בדיקת חמץ. איפה בדיקת חמץ? לא לקחתי לא נר, לא אור יום. אדמו"ר הזקן פוסק שמקומות המשטחים, בסוף סימן, שמקומות המשטחים נחשב כך מבואר, שזה נחשב כמו, כאילו עשינו שם בדיקת זה, וזאת הסיבה באמת שלכאורה בליל בדיקת חמץ, לוקחים את הנר והולכים לכל הפינות. מה אתה הולך לפינות? איפה אכלת חמץ כל השנה? פה בשולחן בסלון, בשולחן במטבח, פה עיקר החמץ הסתובב כל השנה, מה אתה לא בודק פה? מה אתה הולך מהנר לפינות? וזאת התשובה, כיוון שהחלק המשטח של הבית, עצם הספונג'ה שעושים ומנקים, זה כבר הופך אותו כאילו עשינו שם בדיקת חמץ. כל הבעיה היא רק בחורי בסדוקים. ובאמת בשער התשובה על השולחן עברו בסוף סימן תפלמת ג' על דברי הרמו שכותב שכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה, כותב בשער התשובה, ולכן מקילים לבדוק בלי חיפוש כל כך, למה? שבתחילה מכבדים ורוחצים ומנקים הכל היטב, וזה עובד. אז מישהו יגיד, טוב, זה כשיהודי עושה את הספונג'ה, אבל אם העוזרת הפיליפינית שלי, הגויה, עשתה את זה, ואולי אין להם נאמנות על בדיקת חמץ, אז ממשיך השאר שוב וכותב, ואפילו רוחצים על ידי אקום, מסתברא דנאמנים, דעניקיוסי קבדה. גם לא יהודים מקפידים על ניקיון, ולא מר נפשה, הם לא יפסידו את הפרנסה שלהם, כיוון שאם זה לא נקי, ניקיון זה מושג אוניברסלי, זה לא מושג ששייך ליהודים. ומכיוון שאנחנו לא דושים פה בדיקת חמץ, אנחנו רוצים שינקו לנו את המקום, ניקיות גם הם עושים, הם לא הולכים להפסיד את עצמם בשביל לפשל פה בעבודה הזאת.
לאורך חמץ זה לא בדיעבד?
מה?
לאורך
חמץ
זה לא רק
בדיעבד? אתה עכשיו נכנסת לשיעור? היית בהתחלה? אמרנו שזה בשעת הדחק, ולכן אמרנו שכיום שיש כל כך הרבה לבדוק חדרים וארונות ודברים, אז אנחנו סומכים על זה, כן?
אבל
יש רק בלילה. בסדר, תשאלת אשתך אם היא מוכנה שכל היום כל הבגדים מהארון יסתובבו לה בבית והילדים יסתובבו וירקדו על זה, ורק בלילה היא תכניס חזרה. בסדר, זה מצוין, אמרתי שאם אפשר זה הכי טוב. מוצאים את כל הבגדים מהארונות ומנקים ושוטפים את כל מה שצריך. בוא ניקח באמת ארון בגדים או ארון ספרים. אנחנו, המדפים כיום בדרך כלל הם לא בנויים בתוך ארון, אפשר להוציא אותם, לשלוף אותם, לקחת את הרב של הבטל, לשטוף אותם ולנגב אותם, ועשינו בדיקת חמץ, המדפים לא צריך כלום. מה נשאר? יש את המסגרת, ארון המסגרת ומדפים. החלק התחתון, שם יש את הפינות שצריך לבדוק, בסדר? על כל המדפים האלה, השטיפה עצמה, זה הבדיקה, אמרו, אפשר להחזיר את כל הבגדים למדפים, אז אין לנו בעיה. את החלק התחתון, נחכה ללילה, ומה שיש כבר מונח שם למטה למטה, זה בטח הדברים שלא כל כך נורא, ואז אנחנו נעשה שם את הבדיקה עם הנר, ואז נכניס חזרה. או שאם אנחנו מערים והארון הזה נמצא כנגד החלון הפתוח, אז אפשר למתוא גם לאור היום בשעת הדחק, אבל לקטרין לעשות את זה באמת בלילה. ואותו דבר עם ארון את הספרים. נוציא את הספרים, נוציא את המדפים, נשטוף אותם, ננקה אותם, נחזיר אותם, נחזיר את הספרים. מה נשאר? באמת רק כמו שבאנו, חלק התחתון של הארון ששם, שזה קטן, יכול להוציא שם את הפינות, ועם המגירות, שוב אותו דבר. אנחנו ננקה אותם, או שאנחנו נחכה ללילה, ככה אני עושה אצלי בבית, אני בלילה לוקח, מדליק אפרור, מסתכל ככה במגירה, דוחף אותה בחזרה, ואת כל השמטס בחזרה, מחכה להזדמנות הבאה שנעשה שם סדר, זה עדיין מחכה. וככה אני עושה במגירות, או שאם אתה דחוק, או שהאישה אין לה סבלנות לחכות שהמגירות ישכבו בחוץ, קח את המגירה, צא איתה לאור היום, תסתכל ותראה שאין שם שום בלגן עם שום חמיצים מיותרים, תחוף חזרה ותכניס את הדברים. מה שנשאר לנו זה בנוגע לבגדים. הבגדים, כתוב בשולחן ערוך שכיסא הבגדים חייבים בדיקת חמץ. גם אדם שהוא נכבד והוא לא אמור לדחוף בייגלח ווואפלות לכיסים, גם כתוב שלכתחילה הוא צריך לבדוק, כי לפעמים קורה, בדיוק היה לך משהו ביד, ובדיוק היית צריך לעשות משהו וזה יפריע, אתה צריך רק לרגע לדחוף את זה לכיס ולסדר מה שצריך, ולסגור את הגרטל, ואתה כבר הולך להוציא את זה, ואחר זה נשאר שם. אז לכן, כיסא הבגדים צריך לעשות בדיקת חמץ, איך עושים בדיקת חמץ כיסא הבגדים? גם כן, יש את ההוראות ההלכתיות, או שאתה לוקח נר והופך כל כיס ומסתכל עם נר, או שאתה מוציא את הבגדים החוץ על המרפסת כנגד החלון הפתוח והופך כל כיס ובודק את הכיסים שאין שם חמץ ומחזיר אותו חזרה. עכשיו שוב, אנחנו מגיעים שוב לאיזשהו מצב שאנחנו רוצים להנפיק איזשהו היתר, מכיוון כפי שאמרתי מקודם, בזמנים הקדומים יותר, ואפילו מי שחושב שנובא לפני עשרות שנים, גם כשאנחנו התחתנו, מה שנתנו לנו גרדרובה לחתן, אז הוא קיבל מספר חולצות וחליפה אחת ליום חול וחליפה אחת לשבת ושלום על ישראל, והאישה הביאה גם איתה 2-3 שמלות וזהו. אז זה לא היה כל כך בעיה. היום בלי עין הרע, בלי עין הרע, ולכל ילד יש בגדים על גבי בגדים, לא כמו שאנחנו בבגדי ירושה, אנחנו מאבותינו מאחינו ואח מאח, ושלא לדבר שריחמו עלינו שלחו מאמריקה בגדים משומשים, זה היה יום טוב ממש. אז כמובן, אבל כיום כל ילד יש לו סרה של בגדים, כמו ללויה 18 לפחות. אז לכן כיום תגיד לכל אישה שתשמי גברת, כל הכיסים, שכל הבגדים, שכל החוץ, וגם היום הבגדים אופנתיים, יש כיסים פה, כיסים שם, כיסים במקומות בלתי מובנים בכלל. אז איך תבדוק את כל הכיסים? זה סיפור מאוד קשה וארוך, אז אני חושב שאפשר לבנות היתר כזה. השולחן ערוך שואל, זה רק שולחן ערוך שואל, הקדמונים כבר שואלים, למה אנחנו צריכים בכלל לעשות בדיקת חמץ? כתוב בתורה, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך כל סור, שלך, אי אתה רואה, אבל של אחרים, ושל גויים, או של הפקר, זה לא שלך. אז אם אנחנו עומדים בליל בדיקת חמץ, זורים, כל חמירה וחמירה, ליבות והפקר כאף רדערה, ולמחרת בספרת אמת שוב חוזרים עם הנוסח המיוחד ששם, כפי שנדבר בהמשך, מפקירים, זה לא שלי בכלל. שלא לדבר שאנחנו בשטר מכירת חמץ כותבים, בכל מקום שישראל שנמצא שם החמץ שלי, אני מוכר אותו לגוי. זה, הפקרתי אותו, מכרתי אותו לגוי, מה שאפשר לעשות, שזה לא יהיה בכלל המושג של לכו. אז למה צריך לעשות בדיקת חמץ? אז כתוב בשולחן ערוך שהטעם הוא שמא יבוא לאוכלו. נכון, ביטלת, מחרת, אבל אתה רגיל כל השנה לאכול חמץ, ואתה פתאום ביום, באמצע החג, תראה איזה חתיכת חמץ, ותשכח לרגע שעכשיו פסח, ומחמת הרגילות, תכניס את הוואפלה לפה, את הבמבה לפה, את החמץ לפה. יש עוד טעם שם האדם לא מפקיר את זה בלב שלם, אבל אנחנו רואים בכמה וכמה מקומות, ואני עכשיו לא אקח את הזמן, כפי שאמרנו, אנחנו צריכים את הזמן הקצר של שתי השיעורים לנצל עד כמה שאפשר להלכות, להגיד לכם את כל ההוכחות שאנחנו עסקנו בזה, וגם שיהיה בריא רב שלום דובר, שלום בר לוין, גם כן כתב על זה בעריכות, להוכיח מכמה וכמה מקומות באדמור זקן, בפני ובקונטס אחן, שהטעם הקובע זה הטעם שמא יבוא לאוכלו. הטעם השני זה רק אם יש חמץ כזה שאולי אפשר לבוא לאוכלו, אז גם חוששים שם לא ביטלת אותו כהוגן, אבל חמץ שלא שייך לאכול אותו ירד כרגע. אם ככה, אז כל חמץ שהשפרצנו עליו חומר שגורם שבן אדם לא יאכל אותו יותר, הלכה הבעיה. יש נפסל מאכילת כלב, שזה בכלל דוגמה הרבה יותר חריפה, וזה מועיל לעוד דברים, אבל בוא נעזור. נפסל מאכילת אדם, אנחנו לקחנו את הבגדים האלה, הכנסנו למכונת כביסה, ולא כמו שפעם כיפסו במים בלבד, מרדובה בחומרי כביסה רעילים וקטלניים. אף בן אדם שהוא לא יצא מדעתו לא ילך לאכול חתיכת חמץ הכי נחמדה ויפה שנמצאת בתוך כיס מכנסיים שעבר מכונת כביסה, כי שם הוחדה, למרות שזה מריח אפילו טוב, והחומרי כביסה מאוד ריחניים ונעימים, כל אחד יודע ששם יש כל מיני דברים קטלניים שהם רעלים. וברגע שאנחנו במצב הזה, אז שוב אנחנו חוזרים, אנחנו ביטלנו את החמץ ומחרנו אותו, מה אתה פוחד? לא, זה לא מספיק, תבדוק, תבאר, למה? שמי יבוא לא אוכלו, פה אין שמי יבוא לא אוכלו ולכן אתה לא דואג לילד, אתה דואג לעצמך. עכשיו, לכן אני אומר שאנחנו משתמשים בהיתר הזה, ואני אומר ככה, שבמידה ומדובר בכמות קטנה שבגדים, בחור ישיבה וכיצא בזה שיש לו רק איזשהו חליפה וזה, בבקשה, מה הבעיה? תעמוד איזה 20 דקות עם כמה בגדים שיש לך, תהפוך כיסים מול אור השמש ותחזיר אותם. אבל כשדובר במשפחה אפשר לסמוך על היתר הזה, וכל הבגדים שעברו תהליך כביסה לא אותם, רק נסתפק בזה שהם קופסו, להוציא אותם, לנקות את הארון, כפי שאמרנו מקודם, בגלל ששמה בתוך כדי סודה ניגשנו וישארנו שם איזשהו חמץ, ואחרי כן להחזיר את הבגדים לארון. אבל הבגדים שלא עברו כביסה, כלומר הבגדים שהלכו איתם עד לערב פסח, או החליפות ששבר, יש את הסרטוק של שבת, יש את החליפה של ימות חול, אז הם לא מגיעים עכשיו מהניקוי, כן? הם לא עברו עכשיו ניקוי. אז כמובן שצריך לבדוק, ולכן באמת בזמן ששריפת חמץ מזכירים, לא לשכוח לבדוק את הכיסים, זאת ההזדמנות האחרונה. אתה עכשיו הולך לבוש, יש לך כיסים במכנסיים, יש לך את חליפה שאתה לובש לשריף חמץ, תזכור עכשיו, אתה נמצא ברחוב, תהפוך את הכיסים, תנקה אותם, תוודא שעשית בדיקת חמץ, וכשאתה מגיע הביתה שים לב אם יש לך בארונות כל מיני דברים שהם לא היו במכונת הכביסה, אז בבקשה לעשות את מה שהשולחן ערוך דורש, להפוך כיסים ולבדוק.
אולי בחיים
נסתוק
גם כן
אפשר
לעשות משהו כזה,
למה
צריכים רק בשביל איזה פעילים?
רגע, תן לדבר, אל תדאג, אנחנו נגיע לזה. עכשיו אני אומר, בנוגע לארונות, אם מדובר באמת במדפים כפי שתיארתי אותם, כפי שהמדפים כיום אפשר לשלוף אותם, לנקות אותם, אז אמרנו שזה הרחיצה והניקיון לבד כבר נחשב לבדיקת חמץ. אבל אם מדובר בארון כמו שלמשל אצלי בבית, יש ארון ספרים כזה עוד מהימים הקדומים יותר, שאז הכל היה בנוי אצל נגר ככה, זה לא... אז לפעמים גם זה הופך להיות למטרד קשה, כלומר להוציא את כל הספרים ששוכבים שם כל הזמן ומעצבנים, והבית בלגן, ילדים מתרוצצים, ועכשיו אתה אומר לי לחכות עד הלילה שאז אני אקח נר ויבדוק וזה, אז אם אפשר, אז זה מה שצריך לעשות, אבל אם אנחנו נתקנים בקשיים ורוצים להגיע למצבים שרוצים להשתמש ביתר הזה, אז כפי שהוא באמת אומר, זה מה שהתכוונתי. עכשיו נאמר באמת, לקחת את כ-400, 500, 700, אני לא עוקב אחרי המספרים, איזשהו שפריצה כזה שעושה קטלני, וללכת על הפינות האלה, את המשטח לנקיות, וללכת לפינות בכל מדף ומדף, ולעשות ככה, 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 ואז גם אם שם נשכח איזשהו חתיכת חמץ, הלך עליו, ברגע שהשפרצתי עליו את המעלה טוקו, את ה... איך שקוראים למכשירים הללו, אז בעצם הפכנו אותם ללא רואים לאכילת אדם, וכיוון שביטלנו ומחרנו, זה גם כן יעבוד.
למה קטלני, הרבה? מכונת כביסה היא לא, זה לא חומר
קטלני. זה היה בהחלט.
למה לא מספיק לסס נגד?
זה לא מריח רע, אבל חומרי כביסה? חומרי כביסה הם
כבר... למה צריך כ-300? למה לא איזה סתם איזה חומר מרסס?
אני אמרתי, אני לא עושה פרסומת עכשיו לסנו, אני יכול לתקור כל חומר מרסס, אבל לא חומר שאין בו כלום. יש שם שם שמנקים סתם מים, אני אומר, צריך להיות חומר שגורם שדבר לא רואי לאכילה. תקרא לו איך שתקרא לו, אנחנו באמת לא מתאהבים בעניינים הללו. עכשיו, בנוגע לכלים שאנחנו שמים במחסן כלי החמץ, לא צריך לעבוד עליהם יותר מדי, מספיק לנקות אותם, כבכל אנחנו הרי מאחסינים אותם במקום סגור ומוכרים לגוי, אז אם אפשר שם למכור לגוי בירה ולחם וביסקוויטים, בטח שאפשר למכור לו את הכלים עם כל השחור שנמצא מתחת לאוזני הסיר. אם הגוי דברה רוצה, אנחנו אפילו מרשים לו לאכול את זה. עכשיו אנחנו נדבר קצת על הגעלה. יש לנו כמה וכמה דברים בבית שאנחנו ממשיכים להשתמש בהם בפסח ורוצים לדעת איך אנחנו מגילים. הכלל בהגעלה הוא כידוע כבולעו כך פולטו. כלומר, שבאותה צורה שבה נבלע חמץ או כל דבר איסור בכלי, באותו סיסטם, באותה צורה, מוציאים אותו. אז אם החמץ נבלע על ידי שפיכה, שנשפך על השולחן, נשפך על השייך, נשפך איפשהו חמץ, זה נקרא עירוי, אז כדי להפליט את הבליעה מתוך, צריך לעשות את אותם בפעולה, לשפוך מים רותחים שמעלים מהבעבועות, ולשפוך אותם על השולחן או על השייך וכיוצא בזה, ובעירוי הזה זה יוצא. אבל מה? כל כלי וכל דבר שאנחנו מגילים אותו, אנחנו צריכים להפוך אותו קודם שיהפוך לעינו בן יומו. כלומר ש24 שעות אנחנו לא השתמשנו שם לחלק בפוסקים בחמים, לחלק פוסקים בחמץ חם, אבל לתת מנוחה למקום הזה או לכלי הזה 24 שעות, שאז הבליעה שבתוכו הופכת לפגומה. למה אנחנו צריכים שהבליעה תהפוך לפגומה? מכיוון שכשם שהבליעה יוצאת מהכלי גם יכולה לחזור, לא? אתה לוקח כף טריפה, מכניסה לתוך כלי שמלאה בבוט, אוקיי? אתה מכניס, המים הרותחים מפליטים את הבליעה מהכף החוצה. נו, ומי מפריע להם לחדור פנימה? יש לך מים שבלויים מאיסור, כן? מים שהם בלויים מאיסור של... יש לדבר טריפה. ותכניס כפית כשרה לתוך המים האלה. מה יקרה עם הכפית הזאת? צריך להגיד את הכפית. אז עכשיו מה אתה אומר לי? אתה מכניס את הכפית של החמץ לתוך הכלי שמלא בברות, והוא מפליט לתוכו את החמץ. תודה רבה. וזהו, והוא כבר פתאום שכח איך נכנסים חזרה. אותו חום ואותו מים רותרים נכנסים אותו חזרה. לכן, כדי להכשיר ולהגיל כלי שהוא בן יומו, יש כל כך הרבה תנאים קשים שכמעט לא ניתנים לביצוע בשולחן אורחת מועזקן, הוא ככה פותח את הלכות העגלה, ולכן אומרים לך, אדוני, אל תיכנס לזה. תתן לכלי הזה להפוך לעינו בן יומו, ואז כבר לא אכפת לאף אחד, יוצא החוצה, זה שנכנס חזרה כבר לא מפריע. אז זה מה שדבר ראשון צריך לעשות, לתת לכלי הפוך שאינו בן יומו, ואז להגיל אותו, אם זה דבר שנבלע בכלי ראשון, להגיל אותו בכלי ראשון שמלא הבעבועות, אם הוא נבלע באמצעות עירוי, אז לשפוך עליו מים רותחים שמלאים הבעבועות, ו... אגב, כל מקום שנדרשת רק העגלה ולא ליבון, מספיק גם ליבון קל. ליבון קל זה דבר מאוד קל יחסית, אם יש לך עם מה להרתיע. אתה באמצעות אש גורם לכלי שדפנותיו יהיו חמים בחום שיד סולדת בו, זה כבר נחשב כמו עגלה. אז אם למשל שואלים אותי, לפעמים הבחורים שנוסעים לאוקראינה לזה, צריכים להגיל סירים גדולים בשביל לעשות כלי סדר, ויש להם שם כלים ענקים, מה עושים? בפרט שזה כבר גם בניון ושם כל מיני איסורים שהשם ישמור. אז אני אומר להם שזאת ההצעה, תנקו את אבת הסיר. אני ראשית כל אומר היום קוראים את זה בהדרכות, בהדרכות הראשונות לפני כמה עשרות שנים כששולחים את הבחורים, אז אני הייתי נועם בפניהם, אחרי כבר התפיסו את זה, וזה כבר צריך לצייד את הבחורים עם ברנרים. אתה לוקח, וגם עם חומרים פוגמים. אז אם מדובר בהגלה של כלים שהם בני יומם, ואמרנו עכשיו שיש בעיה איך להגיד כלים בני יומם, אז לתוך 100 הגלה שופכים קצת נפט או איזשהו חומר מגיע, שגורם לכך שברגע שהבלייה יוצאת מתוך הכלי שאתה מגיל אותו, הוא נכנס למים, הוא שם פוגש מים בסריחים ומגילים, והוא הופך להיות לפוגום. אז למרות שהכלי הוא בן יומו, אם שפכת לתוך המים חומר פוגז, אבל אם מדובר כמו שבת בכלים גדולים שאין לך, או כלי עוד יותר גדול, מלא הבבות להכניס אותו לתוכו, אז אם יש לנו בהם ברנרים כאלה שיורים אש, עושים ככה, עוברים על הסיר, לאט לאט, לאט לאט, מגיעים לכל מקום, והרגע שכל התפנות של הסיר והקרקעית שלו הגיעו באמצעות האש לחום של יד סולדת בו, באמצעות האש, כן? אז זה נחשב כאילו התבלת את הסיר הזה במים רותחים שמעלים מהבעבועות.
בעצם יש בעיה בעגלות הציבוריות שאי אפשר לדעת כל אחד מה מביא.
אז בדרך כלל בעגלות הציבוריות הם מאוד מקפידים שהביאו רק כלים שכפה אפשר להגיד אותם.
הם שואלים את האנשים.
בדרך כלל יש להם גם, כי יש כל כך המון מים שם, מדובר בכאלה כלים גדולים, שתמיד יש גם שישים, אם יש שישים אין שום בעיה. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את כל היסודות הללו, אז כך, כשמדובר בשיש, לכאורה איך השיש בולע, בדרך כלל שנשפח עליו חמץ במשך השנה. אז ברגע שניקינו את השיש 100%, כיוון שהעגלה לא אוסרת לבעין, העגלה אוסרת רק לבליות, ונתנו לשיש מלוכה 24 שעות, לא שפכנו עליו דברים חמים, אנחנו לוקחים קומקום ומרתיחים במים שמלים בבעבועות, ועוברים על השיש ככה בכל מקום, בכל מקום, בכל מקום, בכל מקום, ואחרי כן מנגבים את המים, שופכים גם מים קרים ליתר ביטחון, ומנגבים היטב היטב, והשיש מוגעל כבר לכאורה. אגב, רב שלמה זלמן אוירבך סבור שלהגיל באמצעות מחם שגוף החינון נמצא בתוכו, כן, כמו שהם יש לנו את המחמים החשמליים, יש לו עדיפות מאשר קומקום ששמנו אותו על האש, כי קומקום ששמנו על האש המים שבתוכו הותחו מבחוץ, אז העירוי ממנו נחשב לעירוי מכלי ראשון. הוא אומר שכאשר גוף החימום בתוך המים, אז זה נחשב כאילו שזה כלי ראשון ממש, לא רק עירוי מכלי ראשון. זה חידוש עצום, העדיפות בסדר, אבל אחרי כן אנחנו עדיין לא מרגישים מספיק מסודרים. מדוע? מכיוון שבמהלך השנה הרי על השיש גם כן נבלע לפעמים על ידי גוש רותח, נכון? אם חתיכת פיצה חמה או איזשהו קוגל יטריות חם או סתם איזה יטריות חמות נדבקו לנו לשיש, זה באמצעות גוש, זה כבר לא עירוי, זה נחשב ככלי ראשון, ואז העגלה של העירוי לא אמורה להפליט את זה. אז נכון, כתוב שהולכים אחרי רוב תשמישו של כלי, וכיוון שרוב תשמישו של השיש בעירוי, אז זה עירוי, אבל מדובר על פסח, ולכן כתוב בראשונים, במעריבייל ועוד, שבנוסף לכך שעשינו מה שעשינו, אנחנו גם נצפה את השיש באמצעות חומר מבודד, אם זה PVC, אם זה פח דק, אם זה כשאנחנו היינו צעירים יותר ולא היו כל האפשרויות הללו, כל הגלילים האלה של הפחדק, לא היו דבר כזה. אז באמת אנחנו היינו הולכים, מודדים את השיש, הולכים לפחח, שהיה יוצר בשבילנו כאלה כיסויים מיוחדים, ששמנו אותם על הבוינים כל השנה, או שהלכו לנגרים בשכונת בית ישראל, ולפי המידות של השיש, קנינו עץ, חתיכת עץ, ששמו על השיש, וכל הסירים במהלך הפסח היו על העץ הזה. אז כל אחד עם הצורות שלו, צריך לשים לב לעוד דבר, שכאשר אנחנו, אצלנו במטבחים שלנו, הרי יש לנו גם קרמיקה לקירות, וכאשר אנחנו במהלך השנה, במצוקת מקום על השיש, אז לפעמים הסירים שלנו גם מגיעים לקיר הזה, ואולי לא רק לפעמים, ואז נשפר גם על הקיר הזה חמץ, ואם בפסח אחד הסירים הפסחיים שלנו ידבק שם על הקיר, אז גם הוא יכול להיכנס לבעיה, ולכן ליתר ביטחון כדאי גם לשפוך מים רותחים על הקרמיקות עד לגובה הסירים פחות או יותר, ואת החתיכת פח הזאת שאנחנו שמים על השיש, גם כן לתת לה קצת גובה ש... עם מידה שהסירים מגיעים לשם, הם גם כן לא יפגשו את הקרמיקה עצמה, כי אחרי ככלות הכל, הקרמיקה היא חרס וחרס, לא כל כך פשוט להגיל אותו. אז זה המצב. זה בנוגע לשיש, ובנוגע לקיריים, כדאי לפרק מה שאפשר לפרק ולנקות ולהגיל, פשוט לקחת איזשהו סיר של כל השנה, וכמובן שב-24 שעות לא השתמשנו בו משהו חמץ ממש, ולהרתיח בתוכו מים ולהכניס לתוכו את המעבירים, את כל הדברים שפירקנו שבאים במגע עם החמץ כל השנה. ואחרי כן יש את החצובות שעליהם אנחנו שמים את הסירים עצמם, זה כדאי לקנות לפסח מיוחד, זה לכמה עשרות שקלים שיהיה חצובה מיוחדת לפסח. במידה ולא עשינו את זה, אז להגיל את החצובות שלנו, וגם כן לשים עליהם ציפוי של מהכסף וכיוצא בזה. למה ציפוי? שוב מאותה סיבה, כיוון שהחצובות האלה, נכון, בדרך כלל לחם בולים חמץ שהסיר שלנו גלש, אבל לא תמיד, לפעמים גם אנחנו מוטלים יטריות שנדבקו שם על החצובות האלו, והיטריות האלה שנאפו שם הם בעצם בלעו באופן של כלי ראשון. אז לכן תמיד ליד הביטחון, אז כדאי תמיד לא להסתפר כך בעירוי או בעגלה ממש, או גם לצפות את זה, והכי טוב אם אפשר לקנות מיוחדים לפסח ולא לבלבל את המוח יותר מדי. אבל כל אחד עם האפשרויות שלו. עכשיו יש את המגש הזה, את המתח בתנורים שלנו היום, יש לא רק חצובות, יש גם כן את ה... זה ה... המייל הזה שמתחת לכל זה, שבידה שנופלים דברים, נופלים שם במשך השנה כל מיני דברים, כן? אז אם אנחנו לא רוצים שבפסח ייפול שם משהו ונאבד אותו, כיוון שלא נוכל לאכול אותו יותר, כי בא במגע שם עם חמץ שבמשך שנה נשפך שם, אז גם את זה אנחנו ננקה היטב, נעשה לו עירוי, ואחרי כן אנחנו גם נצפה אותו בנייר כסף יפה, כך שאם ייפול משהו, איזשהו קציצה או משהו טיפול לתוך המקום הזה, אז אפשר לאכול אותה, מכיוון שהיא מצא מקום שהוא קשר לפסח. בנוגע לקיור, ככה להכשיר להגיל את הקיור, זה בעייתי. קיור מתכת, כן, שם קיור, גם אצלי בבית יש קיור מתכת, קיור מתכת, בעיקרון אפשר להגיל אותו, אחרי שניתן לו 24 שעות מנוחה, ונקה אותו היטב, נוכל להגיל אותו, אבל, הקיור הרי יש לו המשך, הוא לא נגמר פה, יש לו מתוך הקיור, צינור שנכנס פנימה, בתוך הצינור הזה כל השנה נכנס חמץ, וכל שומנים, חמצים שומנים שנדבקים שם על התפנות הללו, וזה הרי גוף אחד, זה הולך, הצינור מחוברים זה לזה, כן? זה לא משהו זר, זה לא שיש חור ולמטה יש איזשהו קערה שזה נופל לתוכו. במילא, בתוך הצינור הזה יש שם מלא חמץ, וזה שהגלת את החלק הזה של הסיר, את החלק הזה לא הגלת, כן? אם אני למשל כל הסיר, נגיד שזה טרף, כן? ואני מגיל את כל זה, אבל זה לא מוגל, זה... אז כמובן שכל מה שהבליות יעברו מפה, זה כלי אחד, וגם הצינור הזה שבפנים. אז יש פסקים שאומרים שתשפוך לתוכו חומר שמחלה שומנים, כמו לא יודע, יש כל מיני סנט מוריץ, סנו פשפשים, כל מיני דברים שאפשר לשפוך שאם יחלו את זה. אבל אנחנו רואים שאחרי ככנת הכל זה לא עושה עבודה של 100%, לא כדאי להשתמש בו, ולכן כיום יש להשיג תמורת כמה שקלים את המחלי פלסטיק הללו שיש להם חור, זה מיוחד בשביל לשים אותם בתוך הכיור ולצאת מכלל סכנה.
יש לי שאלה.
רק רגע, יש הרבה שאלות, אבל אנחנו לא סיימנו. עכשיו הברזים, כיוון שאנחנו משתמשים גם במים חמים בברזים כיום, זה לא מה שהיה פעם, שהברז היה בסך הכל של מים קרים, וכל החשש היה שמא נפל עליו איזשהו, נשפריץ עליו איזשהו חמץ מהלך השנה, אוקיי, אז אחרי 24 שעות אנחנו שופכים עליו מים רותרים, והברז קיבל עגלה, הוא קיבל עירוי, אבל כיום שיוצאים מתוך הברז מים רותרים, ותוך כדי שכך שבברז עם מים רותרים, אתה מחזיק למטה איזשהו סיר שמתוכו משפריץ פנימה, בליית החמץ נכנסת לתוכו גם, כי אתה כאילו צריך לקחת את הברז ואותו, להגיל את כל הברז, את זה אתה לא עושה, נכון? אז אחד מהשתיים, או שאנחנו קונים ברזים מיוחדים לפסח, זה ממש לא עולה הרבה כסף, נכון? שיש שם ממדגל, קופסה, אתה קונה, יש בתוכו את הכל, יש בתוכו גם את הברז הזה מפלסטיק קשיח, וגם יש את המפתח הצרפתי הזה, נכון? כבר דיברנו על זה פעם, למה קוראים לזה צרפתי? מישהו יודע למה קוראים לזה? אתה יודע שקוראים לזה מפתח צרפתי? זה מה שפותחים, זה שיש כזה ככה, שאפשר להקטין ולהגיל, בשביל לסובב דברים כאלה. קוראים לזה מפתח צרפתי, לא יודע למה ככה, נכון? אבל
שוודי,
זה כבר שוודי נהיה. טוב, בסדר, כנראה בעיה שהתחלנו להריב עם הצרפתים ועם המיראז'ים שלא נתנו לנו, אז עברנו לשוודי. עכשיו גם השוודים לא מתנהגים יפה, ונהפוך את זה לאיטלקי אולי, וזהו. טוב, לא משנה, הכל פנים, בתוך הדבר הזה, הקופסה הזאת, ככה זה חברה, מדגל, קניתי את זה, 60 שקל, לא זוכר כמה עלה לי כשקניתי, אולי היום זה עולה קצת יותר, יש בתוכו גם ברז כזה, ויש את כל מה שצריך להכניס בפנים, וכל הקניתי, וגם מה שאתה צריך בכדי לסור אותה, לא לשכוח לסגור את הברז המרכזי, אחרי זה מתחיל להשפריץ בו, ופשוט לפרק את הברז הזה, אפילו אני השלמה, שלא יודע כל כך לעשות עבודות, בבית יודע להרכיב את הדבר הזה, וזה מצוין. אבל למי שלא, אז יעשה את מה שהוא יכול לעשות, יגיל את הברז באפשרות שיכול להגיל, ובמשך הפסח בברז הזה שהוא הולך להשתמש בו כדי שפשוט לא יפתח לו את הברז המים החמים לצורך שתייה ואכילה, יכול לצורך רחצה, אבל לא לצורך אכילה ושתייה, זה בעייתי. הכל פנים מנוגע, לא לשכוח שגם התכשיטים לאנשים צריך להודיע את זה, שיש סוגי תכשיטים שבאים במגע עם החמץ כל השנה, ואנשים בכלל לא מודעות לכך שבעצם זה בעיה רצינית. אם יש אישה טבעת, ואם היד הזאת עם הטבעת תפסה איזה פיצה חמה, ואוי, זה חם כל כך נורא, או אישהו, כל מיני סוגי חמצים שמהלך השנה, עכשיו הטבעת הזאת בלועה מחמץ. אם היא תתפוס עם הידיים האלה משהו כושר לפסח, זה נבלע בתוך המאכל הזה, זה לא יכול. אז כמובן צריך להיזהר שאותם התכשיטים שבאים במגע עם חמץ חם, להגיל אותם. או אם מדובר בדברים שלא ממש, להשתדל עד כמה שאפשר, כן. עכשיו בנוגע לשיניים, מה?
רציתי לשאול שאלה בקשר לכיור.
נו?
יש לי קיור בדורוס לבוא בית, עכשיו אני מחליף לו נגיד רק את הפלסטיק שלו, אני מגיל אותו, כאילו לפני
איזה פלסטיק? מה אתה?
הסיפון שלו, סיפון של הקיור.
אתה גם מוציא את הסיפון?
אני מוציא את הסיפון, רוצה להגיל אותו, שם לו חדש, זה מותר.
כן, אם אתה תגיל את הקיור ותחליף את הסיפון, זה מותר, למה לא? עכשיו אנחנו בנוגע ל למקרר, אז לא צריך להגיל את המקרר, זה רק יכול לקלקל אותו, חבל, צריך רק לנקות אותו היטב, וכשאנחנו רוצים לאחסן בתוכו דברים של פסח, אז קודם, אחרי שניקינו אותו היטב, גם כן נשים איזשהו משטח של פלסטיק, או לא משנה מה, ועל זה נשים את המצרכים של פסח. צריך לדעת ביותר במקפיא. במקפיא, בדרך כלל יש גם רטיבות מסוימת. כשיש רטיבות, ואנחנו דוחפים בתוך החלות, או עוגות, או חמץ במהלך השנה, אם זה שוכן שם יותר מ-24 שעות, אז הדין שכבוש כמבושל. אז כאילו בישלנו בתוך המקפיא הזה, התבשל חמץ במהלך השנה. אם אתה תשים שם דברים בלי חציצה מהודרת בין המצרך לבין המקפיא, אז כל חזוך חלילה להיבלע שם משם את בליית החמץ הזו. ולכן, כשאנחנו ניקינו את המקפיא יותר ויותר, אנחנו נשתדל מאוד שכל מה שאנחנו מכניסים לשם נעטוף אותו היטב, לא עטיפה אחת. לפעמים כשאתה דוחף אותו שם על המקפיא, משתפשף כל אתה מוציא אותו, יש לך חור שם למטה בפלסטיק. אז לטוף אותו פעמיים, שלוש, בצורה יסודית, להיות בטוחים שהעופות והדברים שדחפנו למקפיא לא יגבר במגע עם המקפיא עצמו, אלא באמצעות הפסק וחציצה ביניהם. וכידוע שבליעה לא עוברת מכלי לדבר בלי אם יש חציצה ביניהם. אוקיי, העיקר זה שאנחנו אחרי כל הזהירות וההידורים שלנו, לא נשכח שמלבד סילוק החמץ בעין, הניקיון היסודי לפסח, זה מנהג בנות ישראל הכשרות, כן? וישראל קדושים הם, אבל איסור הכעס הוא מן התורה וכאילו וכולו, ולא לשכח שלא להתרגש ולא לצעוק ולקחת את החיים באיזי. מכירת חמץ, אה?
ניתן להשאיר עופות ודגים לפני הפסח במקפיא? שהם לא
שאין להם הכשר לפסח? למה לא? אם אין להם הכשר...
זה נחשב כאילו מחרנו את זה
לתת? לא, אם זה לא חמץ ממש, אז אין שום בעיה. אם זה לא חמץ, אין בעיה. תעטוף אותם. עכשיו, נדבר על בדיקת חמץ. החל בחצי שעה לפני זמן הבדיקה, כידוע אסור לאכול ולשתות מותר פירות וכיוצא בדברים שברכתם ברורי נפשות נחלקו הפוסקים האם מותר או אסור סימת ראשון אדמו"ר הזקן כתוב אסור לאכול הוא לא סייג כמה ומה מצד שני סיפרתי כבר שבשולחן אדמו"ר הזקן החדשים ששם כתוב מכתב יד אפילו הסעודה קטנה עשו טעימה באלמה שרי, כלומר טעימה זה דברים שביקטה בו נפשות אבל זה מדובר בתוך החצי שעה לפני הזמן, כאשר מגיע הזמן של הבדיקה אז זה כתוב בשולחן ערוך שחייבים מיד לבדוק, אם אנחנו לא בודקים מיד כשמגיע הזמן אדם נקרא עבריין חס ושלום ולכן רק מצבי שעת הדחק מיוחדים מותר לטעום כך כותב אדמו"ר הזקן ונוגע לשנה שחג הפסח חל במוצאי שבת ואז תענית הבכורים מתי צריכה להיות?
ביום שבת
בשבת אסור ביום שישי גם לא אם כבר זה נדחה ליום חמישי כן? כמו כל וכיוון שזה נדחה ליום חמישי ביום חמישי בערב צריך לעשות בדיקת חמץ, נכון? אז כותב שם אדמו"ר זה ככה אם חל בשבת ונדחה ליום ה' שלפניו אם קשה להם התענית ביום ה' כיוון שבלילה בודקים את החמץ ואין רשאים לסעוד קודם הבדיקה ויש להם הרבה חדרים לבדוק אז אומר מצב ששעת הדחק כלומר יש הרבה חדרים לבדוק והתענית קשה להם יכולים לטעום מעט קודם הבדיקה או שיצרו לאחרים לבדוק והם יאכלו. כלומר שגם הטעימה לטעום מעט, כאשר מגיע כבר הזמן של בדיקת חמץ, מותג מצב ששעת הדחק מאוד מיוחדת, כפי שהוא מתאר מצב, צמנו כל היום, מגיע הלילה, אנחנו מעולפים, רוצים לאכול משהו. עכשיו אתה אומר לי, לא, לפני בדיקת חמץ, אסור, אבל אני מרגיש שנורא קשה לי, קשה לי בתענית. ויש הרבה חדרים לבדוק, אם יש חדר אחד אז תתאפק, הרבה חדרים לבדוק ואחרי יום צום מה הוא מתיר? מתיר טעימה, וזה אנחנו נמצאנו למדים שכאשר מגיע זמן הבדיקת חמץ, אז גם הטעימה שלמדנו מקודם שמותרת בחצי השעה, אבל בזמן הזה זה אסור, אלא אם כן מדובר מצבי שעת הדחק מאוד מיוחדים. בנוגע לשתות, כפי שאמרנו בפורש שמותר, לישון עשו אפילו שינת הרעים, אלא אם כן הוא לא יוכל לבדוק הראוי אם הוא לא ישן מרוב עייפות, אז מותר לו ללכת לישון עם שומר. אדמור זה כן אומר שם בהלכות פסח ששומר עוזר רק לצורך מצווה. אז אם זה רק בגלל שאתה סתם עייף, אז תהיה, תעבוד קשה. אבל במידה ומדובר באמת במצב כפי שהוא, או שאנחנו מדברים עכשיו, שהבדיקת חמץ לא תוכל להתבצע כראוי אם אני לא ישן, כי העייפות תכריע אותי, אז השינה הזאת זה לצורך מצווה. אז אפשר ללכת לישון עם שומר, שהשומר לא ישן והוא יעיר אותי ויזכיר לי שאני אבדוק.
שעון מעורר זה יכול להיות שומר?
אה?
שעון מעורר יכול להיות שומר?
לא, שעון מעורר, שעון שומר צריך להיות שומר. השעון המעורר שלך, כמה פעמים כבר לא התעוררת ממנו? אל תספר, זה בינינו, כן? אז לכן, כשיש לך שומר, הוא פשוט ירד לחייך עד שאתה תרד, לא יוותר לך.
מקודם שדיברת על אתרים בחורות, אבל אפשר גם כן לעשות זה, לא? לא עושים שום מסכת או משהו כזה?
מדברים על משלצם, ציום מסכת לא כתוב בשולחן ערוך, צריך לצום. יש פטנט שקוראים לו ציום מסכת. עכשיו, זמן בדיקת חמץ מיד לאחר תפילת ערבית, וכפי שאמרנו, מי שלא בודק מיד אחרי התפילה, מכונה בלשון האדמו"ר הזקן, עבריין שעובר על תקנת חכמים. מי שמתפלל ערבית ביחידות, אז צריך קודם לבדוק ואחר כך להתפלל ערבית. כך כותב הרבי, ואנחנו מעתיקים את זה בשערה לאחור המנהג, אני מצטט את השונו, ראיתי מנהג מורי וחמי אדמור, שהיה בודק במנחה למעריב, מתפלל ערבית לאחר הבדיקה. הפרידיק הרבי, לפי המצב שלו באותם שנים, הוא היה מתפלל ביחידות, אבל בכיוון שכך צריך להיות כל הסיבה שהתירו, לכאורה אסור היה להתפלל תפילת ערבית, היה צריך מיד, כפי שכתוב בגמרא, ולמדים את זה מפסוקים שצריך להיות ממש ממש ברגע שנכנס הלילה להתחיל לבדוק חמץ, ולמדים את זה מפסוקים. עכשיו, אז כתוב בשולחן ערוך שבגלל שקשה לקבץ את המניין פעם נוספת, טעמים שונים מדוע מתירים לנו להתפלל מהר לפני בדיקת חמץ. אבל מי שמתפלל ביחידות אין לו את הטעמים הללו, ולכן אומר הרבה שאכן ככה צריך לעשות, וככה עשה הפרידיק הרבה, שהוא בדק חמץ אחר כך התפלל מהר. אם אתה לא מתפלל במניין בבית הכנסת, אין לך את הפריבילגיה להתפלל ערבית ולאחר כך להיות, צריך קודם לדאוג ואחר כך להתפלל מהר. נהגו לפתול את הידה לפני הבדיקה, כך כתוב בשלה הקדוש, בתור הכנה למצווה. הרבי כותב, במנהגנו להאריך ביותר בבדיקת חמץ, נכון? אז מישהו שאל את הרבי כנראה מדוע הרבי לא כותב את זה ביום יום. ביום יום כתוב את כל המנהגים מה לעשות. אז הרב אומר, לא התקטיב ביום יום, כי לא שמעתי בזה שיעור מסוים. אני לא יכול לכתוב סתם דברים פשטים, שאני לא כותב מה בדיוק לעשות. להאריך ביותר, מה זה להאריך? 10 דקות, 15, חצי שעה, שעה, 3, 10, מה זה להאריך ביותר? אז הרב אומר, לא התקטיב ביום יום, כי לא שמעתי בזה שיעור מסוים. חשוב מאוד, חייבים לדעת מה אנחנו עושים בכל חמירה וחמיה. לא, אם אדם חושב שזה שעברה קדברה, אז פשוט הוא לא עשה כלום, חס וחלילה. וזה העיקר. צריך להבין את נוסח הביטול, וכתחילה צריך להבין את כל מה שאומרים שם, שבעברית זה כל חמץ וסעור שנמצא ברשותי, שלא ראיתי ולא ביארתי ולא ידוע לי עליו, ייבטל ויהפקר כאפר הארץ. אבל העיקר שיבין את כללות העניין הביטול, שמה אני עושה עכשיו, אני מפקיר ומבטל את כל החמץ מרשותי. את פרטי המילים האמורים זה לא מחויב, אבל אם אדם לא מבין בכלל מה הכוונה הכללית, כתוב בסידור שאחרי שבתקיר אומרים כל חמירה וחמיעה ואיזה מה עשיתי פה, ככה כתוב צריך להגיד, אמרתי, נו מה, אז דע לך שלא עשית כלום. אבל זה לא ממש, כתוב שבדיעבד, כן, אדם שבכל זאת לא ידע, בדיעבד כן יצא, בלשון שרוך עבר, כל זה שלם עבר עבירה, עבר וביטל בלי שידע, אז בדיעבד הוא יצא ידי חובה, אבל כתחילה באמת, לא התבטאתי נכון שלא עשית כלום, הוא עשה בדיעבד רק, אז לכתחילה להשתדל להבין, או שאנחנו מתעסקים עם אנשים שאנחנו מלמדים אותם קצת להתכונן לבדיקת חמץ, אז נגיד להם רבותיי, שימו לב, כל שאתם עושים זה חשוב מאוד, אבל אל תשכחו שכשאתם אומרים שם את המילים הללו בארמית, תבינו ששם אתם פשוט עושים את הפעולה שמבטלים ומפקירים את החמץ כאפר הארץ. עכשיו אדם שממנה שלוחים לבדוק, קשה לו לבדוק את כל הבית, יש לו דירה גדולה, גב כואב, עייף, יש לו ברוך השם, אישה, ילדים שמוכנים לעזור לו. מהם התנאים, איך זה צריך להתבצע? אז יש בזה מספר נקודות חשובות. א', הם חייבים להתחיל לבדוק בחדר שהבעל הבית בירך והם יצאו ממנו ידי חובה. ורק אחר כך מתפזרים כל אחד למקומו. כלומר, בוא נגיד, מתחילים בחדר הזה, ואז מוישה אתה בודק את החדר הילדים ואת החדר הזה, אתה בודק את הסלון, אתה בודק את המטבח, את בודקת את הזה, אז כולם שיתאספו פה, אני אומר לילדים שלי, אני מברך עכשיו על בדיקת חמץ, אני אתחיל לבדוק פה בחדר הזה, שהברכה שלי תחול על פעולה, אין לי כוח לכופף מתחת למיטות, אתם כולכם יצאו ידי חובה ממני, אבל תיגשו עם הנרות שלכם פה לפינה לאיזה רגע, ורק אז תלכו כל אחד למקום השליחות שלו. כיוון שאסור לעשות את ההפסק, הם יוצאים פה ידי חובת הברכה, והולכים לבדוק שם, יש הפסק המעבר מחדר לחדר, ולכן כותב אדמו"ר הזקן בהגדה של פסח, ומודפס לסידורים, ויעמיד במלא ביתו אצלו, לשמוע הברכה, שיבדקו איש במקומו, ולא יסיחו בינתיים, שלא ידברו, ויזהרו לבדוק תחילה בחדר הסמוך למקום ששמעו הברכה, ולא ילכו לבדוק תכף אחר הברכה בחדר אחר. על פי השולחן כתוב שהשלוחים צריכים להיות גדולים וגברים, נשים וקטנים מועיל רק בדיעבד. ובכלל כותב השולחן בו זה כמו שולחן ערוך, על פי השולחן ערוך שקדם לו, מצווה בו יותר משלוחים, אתה לא במצב של חולשה או קשיים, אתה צריך בעצמך לבדוק, לא להעמיד שום שליחים, מצווה בו יותר משלוחו. אבל לשון אדמו"ר הזקן בהגדה של פסח כפי שאמרנו, ויעמיד מבני ביתו אצלו, לא כתוב שאם העמיד מבני ביתו אצלו, שיצאו ידי חובה, ויעמיד, הוא עושה את זה בסדר של כתחילה. שאלת השאלה, מה קורה עם מצווה בו יותר משלוחו? אז הרבי עומד על כך, והרבי כותב, שהאדמו"ר הזקן בסידור סבור, זה לא כתוב בשולחן ערוך שלו, אבל מהלשון הזה בסידור מוכח שהוא סבור, ומצווה לזכות את בני ביתו גם כן במצווה הזו, שהרי בבדיקתם מצווה עושים. זה דבר אחד, אבל מה עושים? אבל כתוב בשולחן ערוך מצווה בו יותר בשלוחו, אבל אתה מחפש לי מצוות, מצווה בו אבל. משיך הרבי ואומר, קובעו את קומש מלון, שכיוון שגם הוא בעצמו יבדוק קצת, אין בזה עניין למצווה בו יותר בשלוחו, ודלא כמשמוע אותו לשום בשולחן ערוך שלו. בשולחן ערוך אדמו"ר זה כמשמש מצווה בו יותר בשלוחו, שהוא צריך לעשות את כל הבדיקת חמץ בבית. בסידור מוכח של אדמו"ר זה כסבור, שאם אתה לא עושה כלום, אני לא עושה, שלוחים, אתם תלכו, תבדקו, אני הולך ללמוד, אני הולך לישון. זה, על זה למה מצווה ביותר בשלוחה. אבל אם אתה גם בודק, אתה לא בודק את הכל, רק חלק אתה בודק לחלק אחרים, וזה אין את הבעיה. ואני ציינתי לעצמי, שאחרי מצאתי שככה הפרימגודים כותב, בשים את תוף למד בייס, בייס של אברום ספקות נהי, ואני מצטט את ראשון הפרימגודים, הודה מצווה בוי, היינו לעשות קצת מהמצווה. זה דבר אחד שמוכח משוכנה לך, מסידור אדמור הזה, כן, שאין בעיה שמיצר ביוסם בשלוחוי. עכשיו עוד דבר, יעמוד מבני ביסוי. מה זה, מי זה בני ביסוי? שאל כל אחד, מי זה הבני בייס? הוא סמר זה בני בייס? אשתו. והילדים, אדמור הזה כן לא מקביל ואומר, ויעמוד מבני ביס הסחורים הגדולים. יעמוד מבני ביסוי, זה כולל את גם אותם ככה. משהו הדבר, כן, שיכול להעמיד לכתחילה גם נשים וקטנים, ובמוקם אחר הרחתי בזה היסודות, ולמה אדמו זה כן שינה מה שכתב בשוכנו, וזה לא המקום כאן בשיעור. אבל צריך לדעת שלביטול לא מועיל שליחות, מה זה שליח לביטול? ביטול זה שאתה מפקיר, אתה לא יכול להגיד תפקיר בשבילי, הוא לא יכול להפקיר, זה לא שלו. את ההפקר, את הביטול צריך לעשות בעל הבית.
אומרת כאילו שהוא יכול להביא גם לאשתו לבדוק כאילו חלק בה...
כן, כן. זה בני ביתו, לא?
כן.
אסור לדבר בין הברכה לבדיקה גם... סליחה, ראשית כל המנהג הוא שאנחנו שמים 10 פתיתים לפני בדיקת חמץ, אבל דווקא 10 לא פחות ולא יותר, זה על פי הקבלה, וכפי שהרבי כותב, שהחמץ יהיה חמץ קשה שלא מתפרר, וגם לעטוף אותו היטב היטב, כל פתית ופתית, כדי שלא יתפרר.
אה?
רגע, אדמור הזקן כותב בהגדה של פסח מילה, משפט מאוד מעניין, המנהג להליח פליטי חמץ קשה זמן מה קודם הבדיקה, הדגשתי לעצמי את המילים הללו, ועל פי הקבלה של 10 פליטים. למה דווקא זמן מה קודם הבדיקה? מה זה שמתיים שמים את זה? בדיוק, כנראה שזה פשוט משהו, כמו שאומרים, בלי כוונות עליונות. הפרשות כבר כדי שלא יתפזר, וכדי שגם כן נזכור איפה שמנו. הרבה פעמים אחרי הבדיקה אתה רואה ש... כתוב במשנה, הגניח 10 ומוצא 9, צריך לחזור ולבדוק. אז איפה הפתית הצירי? לא זוכר, אני זרקתי פה, זרקתי שם, הייתי שם. אני אומר תמיד לאשתי, אני אומר את זה גם לרבים, הכי טוב להגיד לאישה, אין את היקרה שלי, כשאת שמה פתיתים, שמה פתית תחת השולחן, אחד, תחת השולחן. שמה תחת הספה, שתיים, תחת הספה. תרשמי, כדי שאחרי כן אנחנו נצטה, לא נצטרך להתחיל עכשיו לבדוק את כל הבית מההתחלה, כמו שכתוב במשנה, הניח 10 מצאת האישה, אתה בבעיה, אתה יודע, ברור שיש פה חתיכת חמץ שנעלמה מעיניך.
זה ברור שאין את הלצחה
הזו לזה. זה ככה, ראיתי אצל הוריי ואצל הורי זוגתי הרבנית, זה לא חייב, לא חייב, לא חייב, אתה יכול בעצמך גם לעשות את זה, אבל... כנראה שהסיבה היא כדי שיראה שעשית איזשהו חיפוש. אם אתה בעצמך שמת, אחרי כך אתה ניגש, שם, מוציא את זה בחזרה. זה נראה יותר מצחיק מה שכל העניין, כן?
בבת שזה סומוך.
בבת שזה סומוך, כן, נכון. עכשיו, עשו לדבר מן הברכה לבדיקה גם ענייני הבדיקה, בדיעבד שהוא דיבר בענייני הבדיקה, לא צריך לחזור ולברך. הנר קבע לו, והוא לא יכול להתאפק בה, נו, תביא כבר גפרורים, אז, אבל, והוא לא התחיל עדיין לבדוק, אז זה לא בסדר, כי בין הברכה לתחילת הבדיקה, לא מדברים גם עניין, הבדיקה, ובדיעבד לא צריך לעזוב ולברך, אבל אם אמרת משהו שלא קשור, תרד מהספה, זה כבר מצליח לך ברכה חדשה, אבל אחרי שהתחלת כבר לבדוק, ואתה נמצא בתהליך הבדיקה, פה הדין הוא שלכתחילה גם אז לא לדבר, כתוב במפורש, ולשון אדמו הזקן בהגודל, ונכון, ונכון, כלומר מן הראוי, שלא יעשיח שלא מענייני הבדיקה, כל זמן הבדיקה. אבל מענייני הבדיקה מותר אפילו לכתחילה לדבר, כשאתה קיצה באמצע הבדיקה, והנר קבע, או שאתה צריך עוד איזשהו חתיכת נייר, או איזשהו נוצה, או משהו שקרה, אז כל שקרשו בענייני הבדיקה, אתה יכול לדבר אפילו לכתחילה, אחרי שכבר התחלת לבדוק, אבל שלא מענייני הבדיקה, למרות שכבר התחלת, שוב בלשונו של אדמור הזקן, ונכון שלא ישיח שלא מענייני הבדיקה, כל זמן בדיקתו. אדם שכח מלברך, ורוב התלהבות, פנרות, איפה זה וזה וזה, ולגן, ואז הוא כבר התחיל לבדוק, אז אם הוא נזכר באמצע שעדיין נשאר משהו לבדוק, אז כמובן שיכול לברך. אבל אם כבר סיים את הבדיקה, אז מה שכתוב בהלכה, שלמחרת בשעת שריפת החמץ הוא חוזר ומברר בלי שם ומלכוס. אבל פוסקים אחרים ראיתי הכפרה מביא בשם חומת מוישה, שזה פריסי קדמון, שפשוט שישתמש עכשיו חמץ באיזשהו פינה מסוימת, ייצור מצב של חובת בדיקה, ואז יברך שגלשון אצלו יסו ויבדוק את אותה הפינה ששם הוא אכל עכשיו את הפיתה. ועד מוזקה לא מביא את היצרן, אז זה לא ראי, ידעו שעד מוזקה לא כותב דברים חדשים שלא אין להם מקור בפוסקים שקדמו לו, ואת הפוסק הזה עד מוזקה לא ראה. עכשיו ככה, מי שבודק חמץ לפני י' בניסן, כפי שאמרנו, או למשל הוא יוצא מהבית ונוסע כבר ביום השנה לבדיקת חמץ ביום חמישי בלילה, הוא כבר ביום רביעי נוסע לאיפשהו להורים או לאיפשהו, והוא לא יחזור עד פסח, בכל המועד יחזור הביתה אחרי ליל הסדר, אבל הוא כבר נסע כבר מלפני הזמן של בדיקת חמץ, כן? אז למרות שהוא עושה בדיקת חמץ ובודק בלילה לא רנר, אז אמרנו שלפני ליל 14 אין ברכה, ולכן כתוב לא לעשות את זה, אלא להשאיר לפחות חדר אחד שיבדוק אותו בליל י' בברכה. אבל מה לעשות שהוא נוסע מהבית והוא לא יהיה, הוא יהיה אצל ההורים, או למשל שנוסע בכלל מהבית לכל הפסח ומוכר את כל הבית לגוי, כן? הוא מגיע לבית של המערכים שלו, אין לו שם חובת בדיקת חמץ בפשטוס, מה שהוא אוכל שם חמץ זה חמץ של הבעל הבית. כלומר הבעל הבית שבודק חמץ, הוא בודק את החמץ של כל המשפחה, הוא בודק גם את החמץ שלו. מצד שני אמרנו שאדם צריך לא להפקיע את עצמו מבדיקת חמץ, אז כתוב בשחנוך שאם אתה יוצא בתוך למד יום לפסח, אתה צריך להשתדל לגרום לעצמך אפשרות של בדיקת חמץ בברכה, ולכן כתוב בסימן טוב למד בייס בסעיף חוף אם אני לא טועה, שבקבע שמצווה ביותר בשלוחוי, וסימן טוב למד בו הוא כותב שלכן הדרך הישרה היא שהוא יבקש מבעל הבית לקנות ממנו איזשהו פינה שתהפוך לשלו, קרקע נקנית בכסף, משטרה וחזור, תן כסף, תן שקל לבעל הבית שימכור לך שם איזשהו פינה, ובפינה הזאת אל תורא את החמץ של בעל הבית, אתה תקנה איזה חתיכת חמץ או שבעל הבית ייתן לך במתנה ותגביע את זה, את החמץ שלך תאכל שמה או שתשים שמה, ואז תברך שקידשון מצווה אצלנו ביום חומץ, תעשה בדיקת חומץ, ולא הפקעת את עצמך מכל המצווה הזאת.
יש לו חומץ בכיס,
אז הוא לא עושה עשר חתיכות?
מה?
הוא לא, צריך לעשות עשר חתיכות.
אפיר קבלה, עשר חתיכות זה אפיר קבלה, אז אם אתה יכול לעשות עשר, תקבל, רק התחילה. עכשיו דינים נוספים עד ליל הסדר, ואחרי כן בשיעור הבא נתחיל מפסח בעצמו כל מיני דינים, אסור לומר בשר זה לפסח. קונים בשר לפסח, לא להגיד בשר זה לפסח. למה? כשנראה כקודש בחוץ, כך כתוב. וגם אסור לומר כמה תורך פסח זה. זה מאוד קשה, בפרט לבעל הבוסטס. שלא, כמה קשה הפסח הזה.
בשר שחוט?
שחוט, שחוט, בשר זה לפסח, כן, כתוב לכתחילה, זה דינים שכתוב לכתחילה, כמובן הבשר לא נאסר אם כן אמרת, אבל לא להגיד ככה את הסגנון הזה, ואסור להגיד כמה תורך פסח זה. תלית הבחורים, חלה על שחרים ולא על נקיבות, ומטענים גם עבור תינוק שבבית. כלומר, אם יש לנו ילד קטן שהוא בחור, למרות שאנחנו לא בחורים, צריך האבא להתענות בשביל ה... ילד הזה. ואם האבא בעצמו בחור, אז די להפקיע עצמו. אז חיוב התענית עבור התינוק חל עליהם. ולכן, במידה והיא רוצה להפקיע את עצמה מזה, כמו שהגבר הולך לעשות סיום מסכתה, אז גם היא צריכה להשתתף בסיום מסכתה. אז גם אצלי בבית, ברוך השם אני בחור, והבן הראשון שלי הוא גם כבחור, אז אני עכשיו זה כבר הולך ככה כי התרגלתי לזה, היום כי אני לא צריך כבר, הבן שלי כבר עצמו מסתדר, אבל התרגלתי ככה בבית שאני תמיד עושה את הסיום לפני שאני יוצא לתפילה בבוקר, אני עושה את הסיום בבית שאשתי תשמע, שהיא תצא דרך הרבה של הילד שלי שהוא כבר בן 50 ו... אבל בעיקרון זה מה שצריך לעשות, שאם האבא בעצמו בחור, אז חל חיוב עבור התינוק על האם, ואז היא צריכה להשתתף בסיום המסכת. כמובן שבכל הצומות אמרנו שאישה בהיריון או אישה בסביבה בחודש אחר לידה פתורה מהצום, אז גם הצום הזה היא פתורה, זה לא חמור יותר בשאר הצומות, אבל בעיקרון זה יום צום אצלה. דין נוסף לערב פסח מתחילת שעה עשירית, שזה שלוש שעות לפני השקיעה, כן? תחילת השעה עשירית, שעה עשירית, השעה 11, השעה 12, מתחילת שעה עשירית, שלוש שעות לפני השקיעה בערב פסח, אסור לאכול הרבה, אפילו לא ירקות, הטעם כדי לאכול את המצה בליל הסדר לתאבון. מצה אסור לאכול כל היום מן הדין, כתוב שזה איסור מאוד חמור. אבל אני יודע שהרבי כותב שהמנהג שלנו ככה, יש להיזהר מאכילת מצה 30 יום לפני הפסח. וכך נהגו בתפוצות ישראל, כלומר שמפורים כבר לא אוכלים מצה, והחל מבוקר ערב פסח אחר קורא, זה דין מיוחד לחבדניקים בלבד, ואין את זה בעולם הרחב, שהרבי כותב שהחל מבוקר ערב פסח עד אחרי קוירך אין אוכלים מכל המינים הנכנסים בחרוסת ומרור. כלומר, בא לאכול תפוח בערב פסח? לא. רוצה לאכול אגס? גם לא. חסה? בטח שלא. כל המינים
שחס... מה עם היין? מה עם היין? כי יש כאלה שעושים סיום על היין.
זה לא נקרא. לא, אין בעיה ביין.
ביין בחרוסת, לא?
זה מוסיפים לחרוסת, החרוסת לא עשויה מיין, אחרי כן מוסיפים במטבילים, איפה יש איזשהו שלב מסוים שאז הרבי לוקח את החרוסת ושם אותו בתוך היין שבא, זה לא, החרוסת עצמה זה דווקא חרוסת יבישה, כדי שלך ששו גיברוקס וזה, החרוסת, המינים הנכנסים בחרוסת, כותב הרבי, יין זה לא מינים גם כן, הלשון לא מתאים לזה. עכשיו, בנוגע לעוד דין של ערב פסח שכולנו יודעים מהסידורים שלא אומרים מזמור לתודה, בדיעבד אם התחלת מזמור לתודה אתה לא צריך לעשות רוורס, גומרים את המזמור לתודה. באיזו מקומם אומרים את המשנה בתודה ואין להזהיר, אומרים כרגיל. עכשיו בערב פסח יש איסורי מלאכה מסוימים, כן? אחרי חצות היום אסור להסתפר, ולכן מי שצריך להסתפר שלא ייזכר אחרי חצות היום, כל שנה ושנה אותו סיפור שהחבר השלפס נזכרים שלא הסתפרו, ואז צריך לשלוח אותם לעיר עתיקה להסתפר אצל הגוי ולוודא שהוא לא הולך לעשות לכם אתר פעולות נוספות מלבד לנקות לך מאחורי האזניים שהם ישמעו. ולכתחילה כתוב שגם ליטול את הציפורניים אסור אחרי חצות, רק בדיעבד שאדם שכח ליטול את הציפורניים לפני חצות כדי שלא ייכנס לחג עם ציפורניים גדולות מתירים, אבל להסתפר אין היתר אלא אם כן לעשות את זה לידי גוי. וכל מלאכה גמורה כמו בניית כלי, לתפור בגד וכיוצא בזה, אז אסור, אבל לתקן בגד קרוע אם זה לצורך המועד מותר. לכתוב אסור כמו בחול המועד, כל מה שמותר לכתוב בחול המועד מותר בערב פסח אחרי חצות, מה שאסור אסור. שחצוח נעליים, מי שעושה בחול המועד עושה גם בערב פסח, ככה מפורש בספרי ההלכה שמדברים על ערב פסח, שכותבים שאין למשוח המנעלים, אבל מי ש... אני כותב בספר שלכאורה מן הדין אמור להיות מותר גם בחול המועד, אז אם מי שלא עשה את זה בטח יכול לעשות את זה אחרי חצות, אבל לכתחילה למה להיכנס למחלוקת הפוסקים כשאפשר להסתדר לפני חצות. כפי שאמרנו, לדגוי מותר לעשות מלאכה בערב פסח, למרות שבכל המועד, למרות שכתוב שדין ערב פסח כדין חול המועד, ובכל המועד הרי מה שעשו ליהודי עשו גם על ידי גוי, בערב פסח יש פריבילגיה כזאת שלמרות גם מלאכות שעשו לעשות בערב פסח, אז למרות שבכל המועד עשו על ידי גוי בערב פסח מותר. ואנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נדבר על דיני פסח עצמה ועוד כמה וכמה וכמה דברים חשובים.